לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת. בשבועות האחרונים אנחנו לומדים על משה רבינו אשר מתייצב לפני מלך מצרים, לפני פרעה, ומבקש מפרעה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ובפרשת וארא נאמר, וידבר השם משה ואל אהרון ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. ורשי שואל, מה הציווי שיש להם כלפי פרעה מלך מצרים? רשי אומר, על המקום ציווים עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. משה ואהרון נצטוו לחלוק כבוד לפרעה. גם כאשר הם מגיעים לפני פרעה ומבקשים שישחרר בני ישראל, הם צריכים עדיין לזכור שלפניהם ניצב מלך, ומלך צריכים לכבד. ולכן הם צריכים לחלוק לו כבוד בדבריהם. אז חשבתי להקדיש את הלימוד שלנו היום בעניין כבוד מלכות, והאם אומרים ברכה על מלך, נשיא, מלכה, איזה ברכה, ומה הקריטריונים לברכה, כל זה ועוד בשיעור הבא. ראשית כל, יש לציין את החתם סופר בשו"ת בחלק ה', השמטות לסימן קצ"ק, שם הוא אומר דברים מרתקים על החיוב ועל החשיבות של מצוות כבוד המלכות וכיבוד מלכים. הוא אומר, מחויבים אנחנו עדת ישראל לאחוז במצווה הרבה הגדולה הזאת, מצוות כיבוד המלך, ביתר סט ויתר עוז, על כל העמים אשר היא מצווה כללית, שכלית ונימוסית, לנהוג כבוד במלך אשר במשפט ימיד ארץ. אומר החתם סופר, ראשית כל, זה רק הגיוני שאנחנו נכבד את המלך. הרי זה הגיוני, הוא מעמיד את המשפט, אלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים מעלהו, אי אפשר לחיות, אי אפשר להסתדר, רק בשל כך שווה וצריך לכבד מלך. אבל מוסיף החתם סופר, שנוסף עלינו מצווה שמעית בתורתנו הקדושה. כלומר, מעבר המצווה השכלית וההגיונית, יש גם כן ציווי, שהיא מצווה שמעית, שגם כשאנחנו לא מבינים, עלינו לכבד. כי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו עליו השלום, על פרעה מלך מצרים, לנהוג בו כבוד. ולמרות שפרעה הוא מלך רשע ביותר, עדיין הצטווה משה רבינו לכבד אותו. כלומר, גם כאשר זה לא נראה הגיוני, גם כאשר מדובר במלך מושחת ורע, שעושה דברים נוראים לעם ישראל, עדיין יש מצווה לנהוג כבוד במלך. מוסיף החתם סופר ואומר, העובר על זה הוא אצלנו כמי שלא הניח תפילין. כל כך משמעותי המצווה הזאת. ומחוק החיוב להוסיף אומץ בכל מיני הידור ויופי האפשרי, לפי הישג ידינו, להרבות כבודו כרב ושבחו כעצום. החתם סופר אומר שזו מצווה גדולה מאוד, חשובה מאוד, עלינו להשקיע בזה מאוד מאוד. אבל למה זה כזה חשוב? למה יש מצווה של כבוד מלכות? למה זה כל כך חשוב לכבד את המלכות? אז אומר הרב שמחה זיסל ברוידה, מובא בספר סם דרך, בספר בראשית פרק מ"א פסוק י"ד, שם הוא אומר שאחד מהסיבות שיש לדאוג לכבוד המלכות, זה מכיוון שמיסודות הנפש האדם יעריך דברים ויכבדם. והבז לדברים הוא זד יהיר ולץ. והטעם לכך, כי כאשר נפשו של אדם בזה ומזלזלת בדברים, הרי שכל דבר נעשה זול ובלתי חשוב אצלו. ועל כן שגם דברים חשובים ונכבדים מתבזים בעיניו. וממילא הוא מקל ואינו עושה גם את כל מה שמחויב לעשות, וסופו שיעבור על כל התורה כולה. אומר רבי שמחה זיסל ברוידה, יש כאן מידה בנפש האדם, מידת המכובדות, שבו האדם מכבד דברים חשובים. ואם להפך, הוא לא מכבד דברים חשובים, אז הוא מרגיל את עצמו במידת הזלזול. וכאשר אדם מרגיל את עצמו לזלזל בדברים, בדברים שטעונים כבוד כמו מלך, סופו באמת לזלזל בדברים שבאמת חשובים כמו תורה ומצוות. כי הוא כל כך הרגיל את עצמו שאין דבר חשוב בעולם. אין דבר שראוי שנכבד אותו. הוא מזלזל כל דבר, סופו גם כן לזלזל בתורה ומצוות. לכן, אומר רבי שמחה זיסל ברוידה, למה זה כל כך חשוב לחלוק כבוד ולדאוג לכבוד המלכות. אז אנחנו ראינו עד עתה את החשיבות של מצוות כבוד מלכות. כעת ניגש לסוגיה של הברכה על מי שרואה מלך. הגמרא אומר מסכת ברכות, דף נ"ח עמוד א', תנו רבנן, הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. חכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל אומר ברור שחלט מכבודו ליראיו, מלכי אומות העולם אומר ברור שנתן מכבודו לבשר ודם. הגמרא מספרת לנו על שני חיובים, על שתי ברכות, ברכה אחת על חכמי ישראל וברכה אחת על מלכי ישראל. ואנחנו רואים שיש הבדלים בין מלכים לבין חכמים, כאשר החכם הוא ישראלי או חכם אינו ישראלי. אם החכם ישראלי אומר ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, היהודי נקרא יראיו, ירא השם. ואילו חכמי אומות העולם ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם, הוא לא יראיו. חילוק נוסף משמעותי יותר, אנחנו רואים שאצל חכם ישראל אומר ברוך שחלק מחוכמתו, שהוא חולק את החוכמה שלו. אילו אצל חכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן ולא שחלק. ואותו דבר בדיוק יהיה גם כמנוגע למלאכים וכבוד. מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, ומלכי אומות העולם ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. למה זה? למה יש את ההבחנה בין יהודי לשאינו יהודי? שאצל יהודי זה שחלק מחוכמתו, מכבודו, ואילו אצל חכמי אומות העולם, מלכי אומות העולם, זה שנתן מחוכמתו או מכבודו. הבית יוסף והבח, מסלן ריש כף דלת, מביאים לנו הסברים שונים עם נפקמינה מרתקת ביניהם. הבית יוסף מסביר למה זה שאצל היהודי זה שחלק מחוכמתו, שחלק מכבודו, אומר בית יוסף, הטעם שבחכמי ישראל אומר שחלק, ובחכמי אומות העולם אומר שנתן, נראה שהוא מפני שנפשות ישראל חצובות מתחת כיסא הכבוד. הרי הם כחלק מהשם. אבל נפשות אומות העולם רחוקים ממנו יתברך, הם כמי שנותן מתנה מנכסיו, שאינם חלק ממנו. אומר בית יוסף, למה זה שחלק מחוכמתו, שחלק מכבודו? כי עם ישראל, חכמי ישראל, מלכי ישראל, הם חלק מהקדוש ברוך הוא. ישראל וקודש הבריך הוא ואורייתא חדו. עם ישראל הם חלק מהקדוש ברוך הוא. וממילא, כאשר הם קיבלו חוכמה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פשוט חלק יחד איתם. כי הם חלק מהקדוש ברוך הוא. זה משהו מיוחד בעם ישראל. אבל הבח אומר אחרת. הבח אומר שהסיבה שאצל ישראל אומר שחלק, זה לא בגלל שישראל הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. אלא התורה היא חלק מהקדוש ברוך הוא. חוכמת התורה זה חלק אלוק ממעלה, זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אז שקיבלנו את התורה הקדוש ברוך הוא כביכול, נתנו חלק ממנו. כי התורה זה חלק מהקדוש ברוך הוא. כמו כן, הכבוד של מלכי ישראל, זה כבוד של הקדוש ברוך הוא. המלך מקבל חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. לא שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, חוכמות אחרות, אומנם הן חשובות, הן לא חלק מהקדוש ברוך הוא. מלכי אומות העולם מקבלים כבוד מעולם הפירוד, ולא מהקדוש ברוך הוא, ככה אומר הבח. אז אנחנו רואים שההבדל בין יהודי לשאינו יהודי, שאצל יהודי זה שחלק, ואצל אינו יהודי שזה שנתן, לפי הבית יוסף, זה בגלל שהיהודי שונה, כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, ולפי הבח, זה לא שהיהודי שונה, אלא תורה שונה, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא. נפקא מינה מעניינת, אפשר להציע, וכמדומני ראיתי זה משמו של רבי יעקב קמינצקי, זה מה יהיה אם יהיה יהודי אשר חכם בחוכמת אומות העולם, או שיהיה יהודי שיהיה מלך ממלכי אומות העולם. אם אנחנו אומרים שהסיבה שאצל יהודים אומרים שחלק, זה מכיוון שהיהודי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז גם יהודי שהוא חלק, גם יהודי שהוא חכם בחוכמות אומות העולם, הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. אם הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, גם הוא חכם בפיזיקה, אסטרונומיה, מוזיקה, מה שזה לא יהיה, אז עדיין הוא חלק מהקדוש ברוך הוא היהודי, ולכן יגידו ברכה שחלק מחוכמתו ליראיו. לעומת זאת, לדעת הבח, הסיבה שאומרים שחלק מחוכמתו זה כי התורה היא חלק מהקדוש ברוך הוא, לפיכך יהודי אשר בקיא בחוכמות אומות העולם, לא יגידו שחכם, שחלק, מכיוון שהחוכמה שיש לו היא לא חלק מהקדוש ברוך הוא, אלא מעולם הפירוד, כפי שאומר הבח. כמו כן יהיה להיפ, כמו כן יהיה מלך יהודי שמלכות שאינה יהודיה. נניח שברני סנדרס היה נשיא ארצות הברית. אז אם אנחנו אומרים שזה תלוי באדם עצמו, אם יהודי או לא יהודי, יגידו עליו שחלק מכבודו לעיריו. אבל אם אנחנו אומרים שבגלל האופי של המלכות, אופי הכבוד, אז יגידו שנתן מכבודו לבשר אדם. ככה לכאורה יש נפקמינה. אבל פוסקים רבים אומרים שבין כך ובין כך אין לברך על יהודי החכם בחומת התורה, בחומת אומות העולם, את הברכה הזאת. למה? המשנה הלכות, הרב נשה קליין, בחלק תתוו, סימן עין ה', הוא אומר שאי אפשר לברך על יהודי הבקי בחומת התורה, מכיוון שהוא היה אמור ללמוד תורה. אם היום הבקי בחומות אחרות, באותו זמן בדיוק הוא היה אמור להשקיע בלימוד התורה. אז על זה שהוא לא למד בזמנים האלה, יש לברך עליו? כלל ועיקר לא. כך אומר המשנה הלכות. זה מאוד מעניין שהוא כל כך לא מחשיב את חשיבות לימוד חוכמות כלליות. שהרי יש מקורות רבים אשר משבחים את החוכמות הכלליות לצורך לימוד תורה. לדוגמה, במשנה פרקי אבות, אחת ממומחת קנייני התורה, זה יישוב. התפארת ישראל מסביר מה זה יישוב? שיהיה בקי ביישובו של עולם. הן בדרך ארץ, והן בחוכמות טבעיות ולימודיות, שעל ידי זה יכולים אלה להיות לו לרקחות ולטבחות התורה הקדושה. תהיינו שיהיו אלו משרתיה להבינה על ידן היטב, וכולם כלולים בה. אומר התפארת ישראל, אחת מהן ממחת קני תורה, זה יישוב שמה זה? זה בעצם המצווה ללמוד חוכמות כלליות, כדי שעל ידי זה תוכל להיות חכם יותר בחוכמת התורה. אז אנחנו רואים שיש ערך בחוכמות כלליות. אבל בכל אופן, אין לברך ברכה זו על חכמי אומות העולם בכלל בזמן הזה. היינו בספר פסקי תשובות, אורח חיים סימן ר' כ"ד, בסעיף ז', שם אומר פסקי תשובות שאין לברך ברכה זו כיום, מכיוון שיש מחלוקת, יש שיטה בפרי מגדים, שעל איזה חכם מחוכמת אומות העולם צריכים לברך, לא רק מישהו אחד שבקיא רק בפיזיקה, או רק במתמטיקה, אלא צריך שיהיה בקיא בשבע החוכמות, וזה היגיון, חשבון, שיעור, שזה גיאוגרפיה, רפואה, ניגון, אלוקות, שזה תיאולוגיה, וכישוף. וממילא לא מצוי בכלל שמישהו יודע את הדברים האלה, בוודאי לא כישוף. וגם כל הדברים האלה, אין סיכוי שיכיר את כולם בצורה טובה ושלמה. בקושי יש שם רופא שאפשר להגיד על שהוא בקי בהכל. יש שם רופאים עמוכים בכל תחום ותחום. אז במילה לא מצוי שיהיו אנשים שיהיו בקיאים עד כדי כך, בוודאי לא בכל השבע חוכמות, ולכן אין ברכה זו מצויה בימינו, ולכן אין לברך אותה. כעת ניגש לשאלה על מה הקריטריונים של מלך שעליו מברכים שנתן מכבודו לבשר ודם. האם מברכים את זה על נשיא ארצות הברית? האם מברכים על זה על מכת אנגליה? האם מברכו על זה על מלך של איזשהו שבט באיזשהו מדינה נידחת? המשנה ברורה בסימן ר' כ"ד לסעיף קטן י"ב, כשהשולחן ערוך מציג את ההלכה של ברכה על מלך, הוא מביא קריטריון משמעותי מאוד. השלטונים שאין עול מלך עליהם, המשנה ברורה אומר שלטונים ולא שלטונות, השלטונים שאין עול מלך עליהם, לשנות דבריהם, ודן והורג המשפט, מברך עליהם. הוא מדגיש כאן משנה ברורה, שכדי לאפשר את הברכה הזאת, צריך שמדובר במלך שיש בסמכותו להרוג. רק אם הוא יכול להרוג. רק אם הוא יכול להחליט, אני הורג את היריב הפוליטי הזה או הזה, ועושה את זה בלי שום בעיות, רק על מלך כזה יש לברך את הברכה שנתן מכבודו בשר ודם. ממילא, מלכת אנגליה, מלך דנמרק, מלכת הולנד, כל הנשים האלה אין להם את היכולת להרוג. אין להם סמכות בכלל. אז האם במקרה הזה לא יברכו כלל ועיקר? אומר הרב אוזנר, בשו"ת שבט הלוי, חלק א' סימן המדי, אומר הרב אוזנר שלא, לא, לא. יש צווי דינים. יש שני סוגים של אנשים שעליהם מברכים. יש על האדם המכובד ביותר במדינה, המלך, המלכה, מלכת אנגליה, האישה המכובדת ביותר במדינה, עליהם מברכים מפאת כבודם, לא מפאת כוחם. ולכן, היות והם המקום הגבוה ביותר והמכובד ביותר במדינה, אז יש לברך עליהם. גם כשהם בסמכותם להרוג. כלפי מי נאמר הקריטריון שצריכים שיהיה לו יכולת להרוג, ושמע משנה ברורה? זה אומר הרב אוזנר, אין מדובר אלא מאלו שנתמנו על ידי המלך, שחסרון רשות להרוג הוא סימן החסרון גדולתם. כלומר, רק אדם שהוא ממונה על ידי המלך, איזשהו פקיד בכיר, מה הסימן שהוא ממונה עליון? האפשרות שיכול להרוג. אז רק אדם שממונה, צריך שיהיה לו את האפשרות להרוג. אבל אדם שבתוקף תפקידו הוא הכי מכובד במדינה כמו המלך או המלכה, יש לברך בלי שום קשר. כי עיקר המצווה זה לחזות בכבוד המלך ולברך על כבוד המלכות שאנחנו רואים. ולכן, גם כשאין ביכולתו להרוג, הכבוד זה מה שמשמעותי, ולכן אנחנו מברכים על הכבוד. ולכן אומר הרב אוזנר שיש לברך על מלכת אנגליה, מכיוון שאנחנו עדיין רואים פה את כבוד המלכות. ולכן, אני יכול להגיד שאני דיברתי עם ידידיי הרבנים מה-United Synagogue, ושזה בעצם הרבנות הראשית של אנגליה, ואמרו לי שכאשר הם מגיעים ומתעצבים לפני המלכה ומתגשים עמה, הרי הם מברכים. אומר הרב משה שטרנבוך, לפי ההגדרה הזאת, שמברכים על המכובד ביותר, לאו דווקא עם היכולת להרוג, אז אומר שזה דווקא כאשר אנחנו רואים את כבוד המלכות. ולכן הוא אומר, אם נניח אנשים מסתכלים מרחוק על הארמון של המלכת אנגליה, על בקינגהאם פאלאס, והם רואים את המלכה מהלכת בחדר, אין לברך. כי אמנם ראית את המלכה, אבל לא ראית את המלכה בכבודה ובגדולתה. לא ראית גינוני מלכות, וממילא אין לברך. יתכן מאוד אומר הרב שטרנבוך, שיש לברך רק כאשר אנחנו רואים את המלך בבגדי המלכות שלו. כי לא מספיק רק לראות את המלך, צריכים לראות את כבוד המלכות. ועל זה אנחנו מברכים, על כבוד המלכות. ולכן צריכים שזה יהיה בצורה שהוא מכובד המלך, שהוא לבוש בבגדי המלכות שלו, ולא שפוגשים אותו באקראי, אלא שהוא ממש מלווה בפמליה, אולי באיזשהו מצעד מכובד, שבו רואים את המלך. אמנם הוא מציין שהוא שמע שרב חיים זוננפלד, זה חסדיק לברכה, כשנפגש עם מלך ירדן בסתר באוהל, עדיין הוא ברך. למרות שהוא לא ראה את כבוד המלכות, הוא לא היה אז עם כל הפמליה שלו, ולא עשו שם מצעד מכובד, עדיין הוא ברך. אז זו היה עמדתם של שבט הלוי, והתשובות הנגות, רב משה שטרנבוך, להבדיל בין החיים לחיים. מה יהיה בנוגע לנשיא מדינה? אז הרב עובדיה יוסף, ביחבי דעת, חלק בית סימן כ"ח, אז הוא אומר, ודאי שזה לא מלך, זה לא אדם המכובד ביותר במדינה, אבל אולי אפשר להגדיר אותו כאדם שיש לו את הסמכות להרוג. אמנם מלך לא יכול להרוג, נשיא לא יכול להרוג כלל ועיקר, ואין לו שום סמכות להרוג, אבל כן, יש לנשיאים ולמושלים דבר מאוד חשוב, דבר נקרא חנינה, שיש ביכולתם לחון אדם שנידון למוות. ממילא, חיים של אנשים מסורים באדם. דיני נפשות וסמכות של דיני נפשות מסורים באדם. במילה הרי הם כמלך, הרי הוא הנשיא כמלך שדן והורג במשפט. ואומר למרות שהנשיא נבחר רק לתקופה מסוימת, 4 שנים, ואולי עוד 4 שנים, ולא ימשל במלכותו כמלך, עדיין כפי שהוא אומר, באשר הוא שם הוא נשיא, יש לברך עליו. ויש לו את הסמכות של מוות וחיים, כי הוא יכול לחון אזרחים. אבל בסוף מסיק היחבי דעת, מרן, הרב עובדיה יוסף, הוא מסיק ואומר שאין לברך על נשיאים היום, מכיוון שהם לבושים אזרחית. הם לבושים בחליפה מכובדת כפי שיש לכל אחד ברחוב. ולכן אין לברך עליהם, מכיוון שאנחנו לא רואים כבוד מלכות. אז אולי יש לברך בלי שם מלכות, בלי להגיד ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם. אבל להגיד ברכה מלאה, אין להגיד היום על נשיאים. אז אנחנו ראינו בינתיים שיש כאלה שאומרים שכן אומרים על מלכת אנגליה, על מלכים באירופה, מכיוון שהם הכי מכובדים. והרב עובדיה יוסף אומר שיש גם לברך, בלי שם מלכות, על נשיאים. נשיאים עם דבריו של הרב אשר וייס שליטה, שהוא אמר בשיעור שלו לפני 11 שנה, בתשע"א, הוא אומר שהיום אין לברך ברכה הזו כלל ועיקר. אין בכלל לברך. הברכה הזו בטלה וכבר לא מברכים את הברכה היום על מלכים. אין את הברכה שנתן מכבודו בשר ודם. למה? מכיוון שעל בתי המלוכה באנגליה ובשאר מדינות אירופה, אין לברך כי אין להם שום סמכויות. ואין במלכותם מאומה מלבד כבוד מדומה וריק. אבל הנשיאי המדינות הנבחרים גם כן אין לברך, משום שהם בתפקידם שמש המלכות. הם נבחרים רק לזמן מוגבל. כלומר, על בתי המלוכה אין לברך כי הם לא יכולים להרוג, אין להם שום סמכות בכלל. על נשיאי המדינה שיש להם סמכות, הם לא יכולים להרוג. ואין להם שום מלכות, אין להם כבוד מלכות. ואולי יש היום שליטים אכזריים ועריצים, שאולי הם מנהיגים של שבטים, ויכולים לעשות כל מיני דברים להרוג אנשים, או דיקטטורים. דברים כאלה אין לברך כלל ועיקר, מכיוון שהברכה היא על דבר של כבוד, שהקדוש ברוך הוא נתן מכבודו לבשר ודם. והיום אותם דיקטטורים, אותם אנשים שמתעללים באזרחים שלהם, אז אין הם זוכים לכבוד כלל ועיקר, אלא הם זוכים רק לגינויים מקיר לקיר, מכל קצוות הארץ, ולכן אין לברך להם כלל ועיקר, כי אין כאן שום כבוד, ולכן לא נשאר ברכה זו בכלל. למעשה, אם יזדמן לאדם לראות נשיא או מלך, שלפני כן נשאל את רבו הלכה למעשה, כי כפי שראינו, יש בזה מספר דעות. לדעת הרב ווזנר, אפשר לברך על מלכים. לדעת הרב עד יוסף, אפשר לברך על נשיא בלי שם מלכות. אבל לדעת הרב אשר וייס, אין לברך כלל ועיקר. לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת.